גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ואפשר לשמוע אותו גם דרך הטוויטר, דרך פייסבוק וגם באינסטגרם. פרק 252, טיפול חדשני נגד סרטן שמוכוון כלפי מוטציות שמתפתחות בו כמרכיב בהתמודדות עם המחלה, וגם על הגדלת היעילות של תאים סולריים והורדת המחיר שלהם, ועל הכנת גפן נכונה לשיפור איכויות יין. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. זיהוי מוטציות בגידולים המאירים והשמדתם כחלק מאיתה הטיפול במחלה.
מוטציה הזאת היא בעצם גורמת לגידול לגדול ללא שום בקרה.
Okay.
אותה תרופה ביולוגית נצמדת לאיזשהו קולטן, וגורמת לתא, ברוב המקרים בחולים עם מוטציות, גורמת לתא אצל התא הסרטני להיכנס לתהליך כסיסה, מוות תוך תאי.
תאים סולריים חדשניים, יותר חשמל ופחות כסף.
מה שאנחנו מנסים לעשות במכון אנרגיה סולרית, זה אני והקולגות שלי, כל אחד מכיוון אחר קצת, זה בעצם לעשות תאים שיהיו יותר סביבתיים, או ייצרו יותר אנרגיה. התאים שאנחנו קונים היום שעשויים מסיליקון, הם יחסית מאוד זולים, השקיעו בהם המון עבודה מחקרית כדי להביא אותם ליעילות מאוד מאוד גבוהה, ולמחירים מאוד מאוד נמוכים היום.
והחוקר שמצא דרך מקומית לשפר את איכויות היין.
למשל, באמת ראינו שקנה אחת שכן טובה לצימוח, היין תחת מליחות יחסית גבוהה, גרוע. לעומת זאת, קנה אחר, אז החלק הזני של הסירה, של היין של סירה, שזה ממש הרכב כימי מסוים, יותר נוכח, מרגיש יותר סירה מאשר עם הקנות האחרות.
שלום דוקטור נטלי מימון, שלום לך קודם כל.
שלום רב, תודה רבה על ההזמנה.
בבקשה, ואת מנהלת השירות לגידולי ריאה, אני מניח שזה לגידולי סרטן בריאה, נכון?
גידולי סרטן ריאה, נכון.
גידולי ריאה זה נשיפה ושאיפה, ריאה גדלה, ריאה קטנה, הנפח שלה לפחות, במרכז הרפואי מאיר. ואת באת לספר לנו על מחקר שנועד להאריך חיים, או לאפשר טיפול קצת יותר משמעותי, בסוג של, איך נקרא לזה, מוטציה שעובר הגידול שנמצא בתוך הריאה, אבל לפני זה צריך לעבור כמה שלבים עד שהמוטציה הזאת מתחילה להתפתח. אני הולך בדרך המקובלת?
אז אני קצת אפרט ואסביר. אנחנו מדברים על סרטן ריאה. סרטן ריאה זה סרטן מאוד מאוד אגרסיבי, אחד הגידולים הממאירים והשכיחים ביותר, הוא בין הקטלני ביותר בגברים ובנשים ברחבי העולם. הוא מהווה כ-13% מכל סוגי הסרטן, ועם אחוזי תמותה מאוד מאוד גבוהים.
אבל יש לו המון סוגים.
אז זהו, אז נכון להיום בשנת 2022, עוד מעט 23, סרטן ריאה הוא לא בעצם שם אחד, וככה אנחנו מתייחסים גם למטופלים, כרפואה מותאמת אישית, בעצם אנחנו מטפלים לפי בירור גנומי, גנטי של הגידול, ומתאימים את הטיפול. התחלת ככה לספר לנו על המוטציה, אז אנחנו בעצם מחפשים מוטציות בגידול שהן ברות טיפול, או בטיפול ביולוגי שהוא מכוון מטרה, או בטיפול שהוא ביולוגי שנקרא אימונותרפיה, או בשילוב של אימונותרפיה וכימותרפיה. זה כמובן תלוי בצירוף הגנטי, בתוצאות של הבדיקה הגנטית.
רגע, רק שנייה, אני מוכרח פה לנסות להבין משהו קצת יותר לעומק. יש מצב שבעצם אם יש מוטציה, אז יש אפשרות לטפל בגידול בצורה יותר יעילה?
בתרופות שהן מכוונות למוטציה הזאת.
אוקיי.
המוטציה שקורית בתוך הגידול, זה בתוך הגידול, זה לא בדם של המטופל, כלומר זה לא משהו גנטי בדרך כלל, אז המוטציה הזאת היא בעצם גורמת לגידול לגדול ללא שום בקרה.
אוקיי.
אותה תרופה ביולוגית נצמדת לאיזשהו קולטן, וגורמת לתא, ברוב המקרים בחולים עם מוטציות, גורמת לתא אצל התא הסרטני להיכנס לתהליך כסיסה, מוות, מוות תוך תאי. ואז בעצם, לזה אנחנו קוראים רפואה שהיא מכוונת מטרה, טיפול שהוא מכוון מטרה.
שנייה, עוד פעם, זה משפיע גם על שאר הגידול, או רק על המוטציה עצמה שיושבת
עליו? לא, כל הגידול מהווה, בדרך כלל רוב הגידול יש
לו. אוקיי.
הגידול הוא בעל מוטציה.
בגלל זה שאלתי אם יותר, אפשרי יותר לטפל במוטציה, כלומר, בגידול שהוא מוטציה בעצם.
ברגע שיש מוטציה, זה אומר שהגידול הוא עם מוטציה. יש כל מיני אחוזים מסוימים, כמה הגידול הזה מכיל. זה שאלה נכונה, מה ששאלת, כי יש, יכולים להיות לפעמים עם אחוזים נמוכים של הייצוג של המוטציה, ויכולים להיות גידולים עם ייצוג יותר גבוה. זה פחות היום, אנחנו פחות מתעסקים בזה, אם אנחנו מתעסקים יש או אין מוטציה, ולפי זה אנחנו מתאימים את הטיפול.
אני פה מוכרח להיות נורא נורא קר, ולשאול האם כשאדם, כשאומרים לו, תשמע, סרטן בריאותיך, האם יהיה לו יותר תקווה כשהוא יודע שזה מוטציה, או שפחות תקווה?
זאת שאלה מצוינת. זה נורא תלוי איזה מוטציה, תלוי אם יש טיפול שקיים, שאושר FDA, שאושר סל תרופות, או טיפול שאושר ועדיין לא בסל תרופות ויש ביטוח או אין ביטוח. זה תלוי, עוד פעם, כמו שאמרתי, אם יש, אם יש בעצם טיפול. ויש לנו גם, לא צריך לזכור שיש את התרופות שהן ממשפחת האימונותרפיה, שאלה שמגיבים עם ביטוי של חלבון PD-L1 מאוד גבוה, או גם אם נמוך, אלה שמגיבים לאימונותרפיה, הם יכולים לחיות שנים רבות כמחלה כרונית. אז היום קשה לי להגיד לך מה יותר טוב, האם יש מוטציה או אין מוטציה. אם יש מוטציה ויש טיפול, אנחנו כמובן נטפל, אנחנו נשתמש בכל הפרמטרים שקיימים לנו כדי לנסות להאריך חיים ולהפוך את המחלה למחלה כרונית.
בואי נלך לאותה מוטציה שאתם מטפלים בה, בתרופה שפותחה, איפה?
זו תרופה של חברת תרופות בינלאומית, קוראים לה תרופה סוטורסיב, זו תרופה.
בואי ניתן גם את הכבוד לחברה עצמה.
חברת אמג'ן.
אוקיי.
זו תרופה שהיא מולקולה קטנה, תרופה ביולוגית שהיא ממוקדת מטרה, היא מיועדת למוטציה שנקראת קיירס G12C, והמוטציה הזאת היא מוטציה ללא טיפול, היא מוטציה שאנחנו יודעים עליה שנים רבות, והיא הייתה ללא מענה טיפולי. זו תרופה שהסוטורסיב היא תרופה פורצת דרך, כי באמת 40 שנה חיכינו לתרופה, למוטציה הספציפית הזאת, והגידולים שהם נושאים בתוכם את המוטציה של קיירס G12C, הם גידולים מאוד אגרסיביים. כלומר, החולים האלו עד לא מזמן היו עם פרוגנוזה, סיכויים מאוד נמוכים, עם איכות חיים יותר ירודה, עם פחות תגובה לטיפולים. והתרופה הזאת היא בשורה חדשה, היא בשורה טובה וחדשה למטופלים.
בואי נסתכל קצת על מחלה עצמה שבה זה מטפל, כלומר על המוטציה, איך מזהים אותה?
אז בכל חולה עם סרטן ריאה שלב מתקדם או שלב גורתי, כאשר הוא מגיע לאונקולוג המטפל, הגידול, הביופסיה שנלקחה מראש, נשלחת לבירור גנטי. בבירור הגנטי בודקים כ-500 גנים, כולל את המוטציה הזאת שנקראת G12C, ואז אנחנו מקבלים בעצם את הפרופיל המולקולרי של כל מטופל. המוטציה הספציפית הזאת, אנחנו נותנים, יש לנו מידע על טיפול בקווים מתקדמים, כלומר, אין עדיין מידע לטיפול אפרון, כלומר, טיפול ראשוני שניתן. אנחנו מתבססים על מחקרים שנעשו, והמחקרים שנעשו זה מחקרים אחרי מיצוי של טיפולים אימונותרפיים פלוס מינוס כימותרפיה, זה תלוי.
באיזה שלב נמצא החולה במצב 1, 2, 3 או 4?
החולה נמצא, בשביל לקבל טיפול למוטציה של קיירס G12C, הוא צריך להיות חולה גרורתי, הוא לא בעצם
רגע,
חולה לריפוי.
בסדר, זאת אומרת, מצב מאוד מתקדם.
מחלה מאוד מתקדמת, כן.
אוקיי. ואז המחקר שלכם בדק איך אפשר, או מה הדרך לטפל במוטציה, מה הוא בעצם בדק?
במחקר נתנו לחולים שהם.
כי פה, נטלי, מה שאני מבקש ממך לענות זה על מה היא שאלת המחקר בעצם.
אוקיי, אז נתנו, זה ברפואה, יש פאזות של מחקר. בפאזה של המחקר שהוכחה, ועל סמך המחקר הזה, זה אושר FDA, אושר רשות אירופאית, אושר סל, עדיין לא אושר סל תרופות, אבל אנחנו בתקווה שזה יאושר. בעצם בפאזה שנייה בודקים יעילות. נותנים לחולים עם סרטן גרורתי, עם סרטן ריאה גרורתי, עם המוטציה הספציפית הזאת, אחרי שהם נכשלו במספר קווי טיפול, נותנים לכולם את התרופה, ובודקים את היעילות של התרופה. האם היא מעריכה חיים?
אוקיי.
אוקיי? ומצאו שהיא מעריכה חיים בסביבות בין, כמעט בסביבות 40%.
עכשיו, הטיפול או המחקר עצמו נעשה בחולים עצמם, או שבאמצעות לקיחת דגימות או
לא, נניח? לא, החולים לקחו את התרופה בפה, בלעו כל יום 8 כדורים, בבת אחת, בבוקר, ועשו כל, היו, נפגשו עם האונקולוג ועשו הדמיות של סיטי וראו בעצם את השיפור בכמעט 40% מהחולים.
מה רואים? ממש הצירה של הגידול?
רואים הצירה של הגידול או הקטנה של הגידול בהדמיות של סיטי ב-MRI, ורואים שיפור קליני, שיפור קליני בתפקוד של החולים. יותר תיאבון, פחות קוצר נשימה, יותר תפקוד, יותר חיוניות.
עד לאן זה מגיע?
אז התרופה נלקחת באופן כרוני, כל
לא,
יום.
לא, זה אני מבין. אבל עד לאן יכול חולה להגיע?
אז החולה יש...
תראי, שנייה רגע. כי יש לך כאן אפשרות לדבר על C. אבל C, אתה יודע, אתה רוצה לאדם אחד, שניים לכל כן. הזה. אז אני רוצה באמת לשמוע, אנחנו רוצים באמת לשמוע על איזשהו C, אבל הממוצע, לאן זה מגיע?
אז הממוצע הוא ממוצע שבעצם שחולים שמגיבים וחיים יחד עם המחלה. זה הממוצע.
כמה זמן?
עוד פעם, קשה לקמת את זה כי זה פאזה שנייה. יש תגובה שנמשכת, אני יכולה להגיד לך לכמה זמן, בוא נראה. בפאזה השנייה באמת היה שיעור תגובה מלאה של 2.4%, שזה אומר שבעצם המחלה באמת הגיבה מאוד מאוד יפה. ו-84% מכלל המטופלים השיגו שליטה על המחלה.
אוקיי.
שזה נתון מאוד יפה. זו הייתה הפאזה השנייה. עכשיו, לאחרונה, בעצם רצו לבדוק את התרופה מול הטיפול הסטנדרטי שקיים, שזה מול כימותרפיה, בקו השני, וגם במחקר הזה בעצם נתנו לחלק מהחולים טיפול כימי, וחלק מהחולים עם המוטציה, וחלק מהחולים קיבלו את הטיפול הביולוגי בסוטורסים. ובאמת החולים, היה יתרון מובהק לקבוצה שקיבלה את הטיפול בסוטורסיב, עם זמן שהוא משמעותי מבחינת גם שיעור התגובה, 28% לעומת 13%, ושיעור השליטה במחלה היה גם גבוה משמעותית, 82% לעומת 60%.
אנחנו מדברים על, בואי נגיד, שליטה מלאה על אחוזים יחסית נמוכים. נכון, כלומר, נכון. גם אם זה 30%.
כי בתרופה ביולוגית צריך לזכור, אנחנו מקבלים איזושהי יצירה, התרופה ביולוגית לא הורגת את רוב, את כל התאים הסרטניים, היא עוצרת את המחלה. היא לא יכולה לרפא, היא יכולה לעצור באופן משמעותי, והיא יכולה להביא למצב שהוא מצב כרוני, שהמטופל חי לצד המחלה כמחלה כרונית, לוקח את הכדורים, כן יש שיפור באיכות החיים ובתפקוד, וזה מצב שהוא מצב שאנחנו מייחלים לו בעצם להאריך חיים.
תראי, שתי שאלות עולות לי כאן די מהר. קודם כל, איך התרופה מגיעה אל הגידול?
היא מגיעה דרך נספגת דרך מערכת העיכול.
אוקיי.
היא מגיעה דרך הדם.
לא, זה בסדר. אבל היא צריכה להיות מוכוונת מטרה, מה שנקרא.
היא מגיעה, היא יודעת להצמד למוטציה שנקראת, המוטציה של G12C, והיא יודעת להפוך את הקיירס, היא יודעת להפוך את המוטציה הזאת מאקטיבית ללא אקטיבית. היא עושה את זה באופן סלקטיבי.
בדיוק, היא צריכה לזהות אותה איכשהו.
אני לא יודעת להגיד לך בדיוק איך היא מזהה, אבל היא מגיעה בזרם הדם, ובזרם הדם, הדם מגיע לכל הגידול, לכל בעצם רקמת האדם, וגם למקום שיש שם הגידול.
ואז מה שיש בה זה, זה חומר שמה, שמייצר, שממית את התאים הסרטניים?
הוא הופך את המוטציה למצב שהיא לא אקטיבית, ואז ברגע שהמוטציה לא אקטיבית, היא מפסיקה לגרום לתא להתחלק. כלומר, התא נכנס למצב שהוא במצב עצירתי, הוא לא מתחלק, והוא נכנס למצב של גסיסה ומוות תוך תאי.
תוך כמה זמן אפשר להסתכל כבר על שיפורים?
בדרך כלל, אחרי חודשיים אנחנו רואים את השיפור.
ועד אז צריך לבלוע?
כל הזמן צריך לבלוע. גם אם יש תגובה, ממשיכים לבלוע גם אחר כך.
זהו, שמונה כדורים ביום?
שמונה כדורים בבת אחת, כן, זה לא כדורים גדולים. אני רוצה גם להזכיר את תופעות הלוואי, שהן תופעות לוואי מאוד נסבלות. רוב החולים ממשיכים לתפקד, הם לא סובלים מרעילות של הטיפול. זה טיפול יחסית מאוד נסבל, יפה. וזה גם חשוב, זה אחד הפרמטרים של שמירה על איכות חיים.
ממה זה עשוי, אגב?
התרופה עצמה, כן. זה מולקולה סינתטית קטנה, היא מעכבת את החלבון, מה ההרכב, אני חושבת שזה זה הפטנט שלהם.
תראי, יש לי שאלה שקשורה לשאלה הקודמת שקצת התלבטתי איך אני שם אותה על השולחן. ובכל זאת אני אשים אותה. אם זה המצב, האם יש אפשרות שבעצם אם באופן מלאכותי, הרופא המטפל ידביק את החולה במוטציה הזאת, או בכל מוטציה אחרת שהיא ברת טיפול, האם זה נותן איזשהו פוש ליכולת טיפול או יכולת, טיפול בעצם?
זה לא קיים בסרטן להדביק, אולי בתיאוריה, אולי במעבדה זה קורה, אבל זה לא קיים בפועל. אנחנו לא יכולים להדביק חולה במוטציה אחרת, אנחנו לא יכולים לשנות את ההרכב הגנטי של הגידול, כי הגידול נוצר.
הוא קשור להרכב הגנטי של הנושא.
הוא של עצמו, הוא פשוט חיה שגדלה בעצמה, היא ללא שום קשר לרקמה של אותו מטופל, והיא יוצאת בעצם מכל שליטה ותגובה של הגוף.
באיזה שלב המחקר נמצא?
אז כרגע יש תוכנית נגישות מחקרית במרכז שלנו ובמרכזים נוספים, שגייסו לא מעט חולים, ויצא, התפרסם עכשיו גם המחקר שהוא פאזה שלישית, שזה בעצם הטיפול הזה מול הסטנדרט, מה שהזכרתי מקודם, מול כימותרפיה, ויש תוצאות מאוד מאוד עדות.
כי פה, ככה בשאלה האחרונה, מה יהיה השלב הבא? כשאת מדברת על פאזה שלישית, מה יבדקו בפאזה, מה יבדק בפאזה שלישית?
לא, פאזה שלישית כבר נבדקה, וזה יראה יעילות. בדרך כלל אחרי פאזה שלישית, אז יש אישור, ובאמת התרופה כבר אושרה על פאזה שנייה. כלומר, היא הייתה כל כך מוצלחת.
נטלי, אז בואי תקחי אותנו ככה, קדימה.
קדימה.
מה הולך להיות?
אנחנו בתקווה שהתרופה הזאת תיכנס לסל התרופות, ותהיה אחת מהתרופות שיגיע לנו בארסנל, לתת למטופלים.
דוקטור נטלי מימון, תשמעי, אני לא אעצור כאן, אבל אני כן אעצור כאן כי הזמן שלי נגמר, אבל זה בהחלט מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום לדוקטור אבי ניב, מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום, שלום.
על מה חיממת את הכריך הבוקר?
על טוסטר.
על טוסטר שעובד כן. עם...
שעובד עם חשמל.
שמגיע?
אני לא יודע מאיפה, מחברת חשמל, אבל חלקו אני מקווה עשוי באנרגיות מתחדשות.
נדמה לי שאתה יודע בדיוק מאיפה הוא מגיע, כי בשעה הזאת שאתה קם בבוקר, אז המכון שכאן כבר עובד. נכון, כן, כבר אבל... מייצר חשמל.
זה נכון, אבל הצורה שבה המכון הזה עובד זה שהוא מזין את הרשת. ברגע שהוא מזין את הרשת, זה נעלם בים החשמל שמגיע לכולם. אוקיי. זה לא דווקא הוא מחובר אל הטקה שלי.
זאת אומרת, אתה יכול לקבל חשמל גם מחברת החשמל וגם...
גם מחברת... כשאתה היום מתקין את תחנה סולארית, בין אם זה על הגג שלך או באשלים, אתה מזין את הרשת.
כן.
אתה מזין את המאגר של המדינה של חשמל. ואחרי זה הולך לכל מיני מקומות. זה לא בהכרח שהיום, אפילו אם יש לך חשמל על הגג שלך, אתה מזין את הרשת, לא בטוח שאתה מקבל אותו חזרה אליך. משלמים לך על החשמל שאתה מייצר, ואתה משלם על החשמל של הלוקח, וזה מתאזן.
זה סוג של מעגל כלכלי שאני בחיים לא אבין, אבל רגע, אני רוצה להבין.
יש לו הרבה יתרונות למעגל הזה.
זה נכון, אבל בגלל זה הכריך
יותר... וגם חסרונות.
בגלל זה הכריך והמים החמים יותר יקרים או פחות יקרים?
בגלל זה, בסופו של דבר, המים, הכריך יכול להיות קצת יותר יקר. היום הכי זול, זה עדיין לשרוף, לשאוב דלק. אם אתה מדבר רק על כסף, אז הכי טוב לקחת את הגז מהים, לשרוף אותו, לשחרר CO2 ולאכול כריך זול, אבל אז אנחנו צוברים את זה בעצם כמו ריבית לעתיד, כי אנחנו הופכים את העולם למקום פחות ראוי למגורים בו.
כן, ובגלל זה קמו אנשים כמוך שאמרו, לא, הגיע הזמן לעצור את העסק הזה, וחלק ממה שאתה עושה זה לבדוק את היעילות של תאים פוטו-וולטאים, תאים סולאריים. מה בודקים שם?
מה שאנחנו מנסים לעשות במכון אנרגיה סולארית, זה אני והקולגות שלי, כל אחד מכיוון אחר קצת, זה בעצם לעשות תאים שיהיו יותר סביבתיים, או ייצרו יותר אנרגיה,
הם ממילא בסביבה, אתה יודע.
הם בסביבה, אבל הם לא בהכרח טובים לסביבה.
אוקיי.
התאים שאנחנו קונים היום, שעשויים מסיליקון, הם יחסית מאוד זולים, השקיעו בהם המון עבודה מחקרית, כדי להביא אותם ליעילות מאוד מאוד גבוהה, ולמחירים מאוד מאוד נמוכים היום. אתה קונה היום תא סולארי בערך במחיר, שאתה קונה פאנל סולארי לחימום מים על הגג.
יש איזה אבל בעניין הזה?
יש אבל. הייצור של התאים האלה, משחרר המון המון אנרגיה, צורך המון אנרגיה ומשחרר המון מזהמים לסביבה.
תראה, אם אתה לוקח את האנרגיה מתאים שבנית קודם, אולי אפשר להגיד שיש כאן איזשהו פרפטום מובילה, אבל זה לא ככה בעצם.
יכול להיות, כי עיקרון אתה יכול להחליט, אתה יכול את הספקת האנרגיה למפעל לעשות כעיקרון ממקורות מתחדשים גם כן. הרבה מהם נעשים ממפעלים הידרואלקטריים,
כן.
שבעקיפין זה גם שמש.
בוא נלך למחקר שנועד להביא לפיתוח אותם תאים, בצורה הכי יעילה, אוקיי? נדמה לי שבזה אתה עוסק.
כן, אבל אני קודם אולי רוצה לגמור, להשלים את המוטיבציה, שגם אם אתה תייצר תא סולארי שעשוי מסיליקון היום, מאנרגיה מתחדשת, זה לא אומר שלא עשית נזק לסביבה. לקחת את הסיליקון כמו שהוא מופיע בטבע, ולהפוך שהוא מופיע בתור תחמוצת סיליקון, לשחרר את החמצן, ולהפוך אותו לסיליקון נקי שיכול לעשות לנו עבודה בתא סולארי, זה בעצמו מייצר הרבה זיהום.
תראה, גם כשעושים מנגל זה באיזשהו מקום, אתה יודע, מזיק לסביבה.
בטח, אבל
הסיליקון... לא כל שכן חציבה של סיליקון מתוך, או חפירה שלו מתוך איזשהו חומר.
עוד לא דיברנו על החפירה, כי יש המון סיליקון בעולם, אז זה לא בעיה לחפור אותו, לא צריך פה להזיז הרים שלהם. הבעיה של לקחת עכשיו ולשחרר את החמצן מהתחמוצת סיליקון לאטמוספירה, זה מייצר הרבה מאוד זיהום.
אוקיי. כדי להגיע לתא הכי יעיל, גם מבחינת הפקת חשמל, כלומר, גם מבחינת ניצול הכוח הפוטנציאלי שלו, וגם מהבחינה שהוא לא מזיק לסביבה, מה הוא צריך להיות?
הוא צריך להיות מאחד מחומרים שהם ידידותיים לסביבה.
אתה יודע מה? בוא ננסה לבדוק רגע את הצד, אחרי שהוא מוכן כבר, איזה נזק הוא יכול לעשות?
אחרי שהוא מוכן, הוא כבר לא יכול לעשות כמעט נזק.
זאת אומרת, הנזק הוא בייצור עצמו?
כן, הנזק עצמו הוא בלקחת את, 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 את האפר שיוצא מהקרקע, שיש בו סיליקה, סיליקון, תחמוצת סיליקון, ולנקות אותו לסיליקון טהור.
כי למה?
זה מייצר הרבה. כי הסיליקה יש לה קשר של אטום סיליקון עם שני אטומי חמצן. והקשר הזה הוא קשר קובלנטי, הוא מאוד מאוד חזק.
כלומר, שברגע שאתה מייצר סמק אחד של סיליקון, אתה גורם לבזבוז של 2 סנטימטרים מעוקבים של חמצן.
אתה גורם לשחרור, אתה צריך לשחרר את החמצן, והחמצן הזה בדרך כלל עושים אותו לידי תרכובת עם פחמן, ואז אתה משחרר CO2. זה לא CO2 שנוצר מהשריפה כדי לייצר אנרגיה, כדי לעשות זה, זה CO2 מהתהליך הכימי של היצור של הסיליקון.
ואם אנחנו בודקים את הארנק הכלל עולמי שנקרא החור באוזון, זה ישר ניגש לשם.
החור באוזון נגרע מגזים אחרים, אבל זה כן נכנס לארנק שנקרא גזי חממה.
אוקיי.
שמעלים את הטמפרטורה, ממיסים את הקרחונים, מעלים את פני הים, גורמים לשינויים במזג אוויר.
אני התכוונתי גם לזה, אנחנו יודעים שיש לנו לפחות 2 כאלה. על אחד גם משפיעים יצרני התאים הפוטו-וולטאים. כלומר, התאים הסולאריים לייצור חשמל. אז מה, אפשר לעשות אותו מחומר אחר שהוא לא סיליקון?
כן, אפשר למשל לעשות תאים שהם עשויים מפלסטיק.
אוקיי.
או מחומרים שהם
אבל ברגע שאמרת פלסטיק, אמרת אותו דבר בעצם, כי אז אתה לוקח את השאריות של הנפט והופך את זה לחומרים כאלה. אלא אם
לא
כן...
לא בכך. אלף, יש לנו הרבה פלסטיק בעולם שאין לנו מה לעשות איתו. אז כל שימוש נוסף לפלסטיק הוא טוב.
אתה יודע, ראיתי כבר שעושים פלסטיק משאריות מזון.
גם משאריות מזון אפשר לעשות. חלק מהפלסטיק שלנו עשוי מסויה. חלק מהייצור של צמחים נועד בכלל לתעשיית הפלסטיק, כן?
אוקיי.
זה פלסטיקים קצת משוכללים, אבל היתרון בתאים האלה, שהעיבוד שלהם, של ההפקה שלהם, בגלל שהקשרים הכימיים שמייצרים פלסטיק, הם הרבה יותר חלשים ממה שמייצר סיליקון, לא צריך כל כך הרבה אנרגיה, ולא צריך תהליכים כל כך מזהמים כדי לייצר אותם.
תגיד, יכול להיות ששאלת המחקר במקרה הזה היא נורא פשוטה, זאת אומרת, ממה אני יכול לייצר תא סולארי שיהיה הכי נוח לכולם, נניח.
כן, זה השאלת המחקר הגדולה כבר, בגלל שחושבים על זה כבר הרבה זמן, כבר התרכזו בכמה קבוצות חומרים שיודעים שהם פחות או יותר מביאים אותנו קרוב ליעדים שאנחנו רוצים.
אז בוא ניכנס למעבדה, מה אנחנו נראה שם?
אנחנו נראה שם הרבה מכשירים, כן? חלק מהם הם מדמי אור שמש, חלק מהם הם נועדו למדוד את התכונות האלקטרוניות של התא, כמה זרם הוא מפיק, כמה מתח הוא מפיק תחת הקרנה של אור מסוים, כן? יש לנו מרכזי אור שמש, אנחנו בודקים את התאים, גם אחד היכולות הייחודיות שלנו פה בשדה בוקר, זה לעבוד בעצם בתוך המעבדה עם אור שמש טבעי.
אוקיי.
בהרבה מעבדות בעולם...
ראיתי שיש סוג של חלון מעל ה...
כן, יש לנו כמה חלונות, ודרכם אנחנו מכניסים אור שמש לתוך המעבדה.
אבל אז אתה צריך למרכז אותו, זאת אומרת, ממש למקד אותו.
למקד אותו
ולמהל אותו. כמו שפעם היינו מדליקים מדורות כשהיינו יוצאים לסדרות שטח, עם זכוכית מגדלת.
כן, לא הבנתי, היום אני מדליק אותה פשוט עם יצית, כן, או עם גפור.
אני משתדל פשוט לקחת איתי את המים החמים מהבית. אוקיי, אז יש לך את השיטות של, בוא נגיד, מיקוד האור, אבל אתה מתרכז גם בחומרים, נכון? איך מחפשים חומר כזה? זאת אומרת, איך אתה בונה את שדה המחקר לצורך המציאה של החומר היעיל ביותר?
אז כמו שאמרתי, כבר יש כמה חומרים, בגלל שהמחקר הזה הוא לא חדש, כן? וכבר ניסו הרבה חומרים, יש כמה חומרים שהם היום הם במוקד העניין העולמי, כן?
אז אמרת סיליקון שהוא... סיליקון הוא... כלומר, סיכמנו שסיליקון הוא מזיק.
סיליקון היה במחקר לפני 20 שנה, כן? בגלל שהוא הובן, בגלל ההצלחה במחקר, היום יש לנו תאים כל כך זולים, אבל היום במחקר מנסים לחקור את הדברים שיהיו עוד 10-20 שנה במקום הסיליקון.
אבל תגיד, המחיר של החומר זה הדבר היחידי שמשפיע עליו? לא, אתה מדבר על
השפעות סביבתיות. לא, אני לא מדבר, אני מדבר על השפעות סביבתיות.
בדיוק.
היום שאתה עושה תא סולארי, אתה רוצה, כל המטרת על של האנרגיה הסולארית זה לעשות פחות נזק סביבתי. אם קנית תא סולארי ובזה עשית נזק סביבתי, אז במה יכלת לשרוף ישר את הגז?
אבי, בוא נלך לאיזושהי נקודה אחרונה כדי לחזור קצת אחורה. איזה חומר מצאת שמבחינתך הוא ממש נותן תשובה לכל מערכת הבעיות האלה, שהן גם סביבתיות, גם עלויות של חשמל, גם יכולת ייצור מספיק טובה כדי שהיא תשרת אותנו, ובסופו של דבר, כל החבילה הזאת נותנת לך את החומר האופטימלי לייצור של תא סולארי.
תראה. המחקר באנרגיה הוא מאוד מאוד מורכב, ובגלל זה לא מחקר, זה לא מחקר פשוט, הוא כולל מי אספקטים חברתיים, כן? דרך אספקטים של רעלים שמותר לך לשחרר לסביבה או לא, דרך כלכלה, דרך שרשרות אספקה, כן? אני לא גיליתי חומר בעצמי, אני לא מתיימר בכלל להגיד
שגיליתי חומר. לא, השאלה הייתה אם יש איזשהו חומר שכבר אפשר לדבר עליו בתור ה...
יש שני סוגים של חומרים שהם כרגע קנדידטים, כן, מועמדים להיות התאים הסולאריים הבאים.
אוקיי.
אחד מהם זה תאים אורגניים שיש להם הרבה, תאים בעצם מפלסטיק, כן, חומרים אורגניים, יש להם הרבה יתרונות, הם גמישים, אפשר לשלוט על העברה שלהם, הם לא בהכרח חייבים לבלוע את כל האור, אנחנו עובדים על לבנות תאים כאלה שיתאימו לשילוב עם גידולים, נגיד בחממות, הצמח ואתה מתחרים, אם תחסך ממש לך בסיליקון, היא תהיה בחושך, לא יגדל כלום, כן?
Okay.
אבל אתה יכול לעשות תא שעובד אולי על חלקים ספקטרליים, או על חלק של האור שהצמח לא צריך אותו, ואז גם להפיק חשמל וגם לגדל אוכל.
כן, כן? אבל אז אתה צריך לייצר תחלופה מתמדת של, של החומר בתוך התא. הרי...
למה?
כי צמח יש לו אורך חיים מסוים.
בסדר, החממה עומדת שם, אתה מחליף צמחים כל הזמן. אתה לא שם את זה, אתה צריך, זה פשוט, עכשיו החממה רק מכניסה אור פנימה.
אוקיי.
היא מכניסה גם רכיבים שהצמח לא צריך. היא מכניסה גם רכיבים של אינפרה אדום שהם בעייתיים לצמח, צריך לקרר אותה הרבה פעמים.
זאת אומרת,
כדי לא לבשל את הצמח.
אתה ממש צריך לשנות את כל מבנה, מכון הייצור של החשמל, אם ככה.
אתה צריך לבנות תאים שיתאימו לשילוב, למשל, עם חקלאות. כי היום, כי השטח, נגיד במדינת ישראל, שטח זה משאב מוגבל. אי אפשר להקים פה תאים, תחנות סולריות ללא הגבלה. יש פה שטחי אש, יש פה שמורות טבע, יש פה כל מיני אזורים שהם כבר צבועים, יש להם מטרה. אחד המטרות של המדינה, וזה אחד הדברים שאנחנו הולכים להתעסק בהם עכשיו, זה איך לשלב ייצור אנרגיית שמש עם ייצור של דברים אחרים. בסדר.
דיברת, אז דיברת על חומר אורגני, והדבר השני...
החומרים השניים זה סוג של מלחים שנקראים פרבוסקיטים, שהם חומרים הם מאוד מאוד טובים, הם יצרים הרבה חשמל.
אבי, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
דיברת על חומר אורגני, והדבר השני?
החומרים השניים זה סוג של מלחים שנקראים פרבוסקיטים, שהם חומרים הם מאוד מאוד טובים, הם יצרים הרבה חשמל.
תגיד לנו שהוא נמצא בים המלח.
מה?
תגיד לנו שיש אותו בים המלח.
הוא נמצא בים המלח.
נהדר. לא, כי אתה, תשמע, יש להם בעיה איפה לקצור את המלח, לאן לשלוח את החומר, את המלח שהם קוצרים
שם. אנחנו עובדים איתם גם על לאן לקצור את המלח באפליקציות סולריות, אבל זה אולי, אני לא רוצה לדבר על פרויקטים.
מה זה אתה לא רוצה? אנחנו שם.
יש לים המלח, אם כבר אני רק אזכיר בקצרה, יש להם מטרה להפוך את כל הצריכת אנרגיה שלהם להתבסס על מקורות מתחדשים, על אנרגיה סולארית.
זאת אומרת, הם לוקחים את המלח מהים, יעשים אותו בתוך ה...
לא, מה שהם רוצים לעשות זה לעשות תחנה סולארית מאוד מאוד גדולה. היא הרבה יותר גדולה ממה שיש באשלים, שתספק להם את האנרגיה.
לא, זה בסדר, השאלה מה יהיה המילוי שלה.
זה לא יהיה המילוי שלה, מה שהם רוצים להשתמש שם זה בתאים שהם דו צדדיים, שהם יכולים לקלוט גם קרינה מהצד האחורי שלהם. לא רק מהצד הקדמי
רגע,
שלהם.
רגע, דיברת על המלח, על הסוג של מלח שנמצא בתוך הים.
לא, לא, הוא לא נמצא בים המלח, והפרבוסקיט הוא לא מלח שחסר אותו בזה. זה חומר יחסית נפוץ, זה מלח משוכלל, הוא כולל גם מתכת, הוא כולל שם גם חומרים שאולי קצת רעילים, אבל זה לא בעיה.
ואז עדיין הוא מגיע במין צורת לוחות כאלה?
היתרון שלו, שזה מאוד מאוד קל לבנות את התא הסולארי, אפשר לבנות אותו בטמפרטורת החדר, לא צריך לחמם תנורים לאלפי מעלות כמו שעושים בסיליקון, לא צריך וקום גבוה, אנחנו עושים אותו פה על ידי טפטוף של תמיסת פרבוסקית של המלח הזה על פלטה שמסתובבת אצלנו במעבדה בפחות חשמל ממה שעולה לך לעשות טוסט, אתה עושה תא סולארי. זה המוטיבציה.
אבל אתה גם יכול לשים מלח על הטוסט.
את המלח הזה אל תאכל, זה מלח לחשמל, זה לא מלח לאוכל.
הבנתי. ועכשיו הוא נעלם בייצור או שהוא נשאר קבוע לאיזשהו פרק זמן של שנים?
הפרק זמן זה בדיוק האתגר. הפרק זמן שהוא נשאר בהתחלה שרק עשו אותו מצאו חומרים מאוד מאוד יעילים, אבל הם עבדו לפרק זמן מאוד מאוד קצר של כמה ימים, ואז אתה הפסיק, ירד בביצועים שלו לרמה שהוא כבר לא מעניין יותר.
כלומר, אחרי 10 ימים כבר לזרוק את המלחייה.
צריך לזרוק אותו, כן, לזרוק את המלחייה.
אוקיי.
המטרה של המחקרים היום בכל העולם וגם אצלנו, זה בעצם למצוא את המנגנונים שגורמים לירידה ביעילות של התאים שעשויים מהחומרים האלה שנקראים פרבוסקיטים, ובעצם למצוא דרכים לעקוף אותם. היום כבר עושים תאים כאלה שיכולים לעבוד שנה או שנתיים, ואפילו 5 שנים, ובתנאים מסוימים אפילו יותר.
יש כבר, בוא נלך ככה לסיום, יש כבר חומר שאתה אומר, אוקיי, עד שיגיע המלח הפרבוסקיטי הזה, אנחנו נשתמש בו, אבל זה לא סיליקון, או שעדיין אנחנו נשארים על הסיליקון?
כרגע, חוץ מנישות של אפליקציות, תאי חלל, תאים מיוחדים לכל מיני דברים, אנחנו נסתמך על הסיליקון בשנים הקרובות. אין לנו כרגע, אין כרגע מישהו שהוא... עד כדי להחליף את הסיליקון, זה לא מספיק שתהיה טוב כמו הסיליקון. כי אם תהיה טוב כמו הסיליקון, עדיף כבר להישאר עם הסיליקון. זה צריך להיות הרבה יותר טוב.
תראה מה זה, דוקטור אבי ניב, התחלנו בטוסט וסיימנו במלח.
כן. אנחנו תמיד סביב המטבח.
בדיוק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רם.
Chilerele me pediste, chilerele te daré, vámonos para la vuelta, te lo contaré.
Tell them what it means, kid.
You want green peppers?
See?
I give you green peppers. Come out to the garden.
Dice que los de tu casa ninguno me puede ver. Diles que no bata el agua, que al cabo lo han de beber.
Uy.
Tell your parents not to muddy the water around us.
¿Por qué?
They may have to drink it soon.
La mula que yo monté, la montó hoy mi compadre. Eso a mí no me importa, pues yo la monté primero.
Hustle. You are surprised I speak your language. You see, I was educated in your country at UCRA.
La noche que me casé, no pude dormirme un rato, por estar toda la noche corriendo detrás de un gato. Me dijiste que fue un gato el que entró por tu balcón. Yo no he visto gato preto con sombrero y pantalón.
On my wedding night, I did not sleep a wink. I spent the whole time chasing a cat which had come in over the balcony.
Meow.
Wearing a sombrero and long pants.
שלום פרופסור אהרון פייט מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך.
שלום לך.
ולך גם צריך להגיד בונדיה.
בונג'ורנו.
בונג'ורנו, אנחנו קצת פחות בבוקר, אבל האקסנט שלך מסגיר את מוצארך, וזה בהחלט מעניין. אתה מתעסק במחקרים שקשורים לגידול גפנים, לגידול גפנים, ופה באזור זה לא חדש, וגם המוצא האיטלקי שלך הוא לא חדש לגפנים שפה באזור. ובכל זאת, מה אתה חוקר בתחום הזה? כי זה יכול להיות המון, גפן, גם אם היא תהיה הכי טובה בעולם, תמיד יש מה לשפר בה.
בהחלט כן. אז כמו שנכון אמרת, זה לא חדש, כי הנבטים התעסקו בזה לפני 2000+ שנה, אבל זה התחדש בשנים האחרונות. Okay. זה התחדש בעוצמה משנות 2000+, אוקיי? באזור של מצפה רמון, באזור של רמת הנגב.
שמה זה מתחדש, אבל המחקר שלך יותר עוסק בתחום הזה של נתינת, מה שנקרא, אזור גידול יותר אטרקטיבי לגפן.
כן, גם השוק, בוא נגיד ככה. אני הייתי מחלק את זה לרבדים.
אוקיי.
הרבד הראשון, אני משתמש במדבר כמעבדה.
אוקיי.
ובו אני יכול לגדל גפן בתנאים מבוקרים יחסית. יחסית למה? יחסית לאירופה, שהם לא יכולים לעשות ניסויי שדה בקיץ, כי יורד גשם מכל הכיוונים.
אוקיי.
לעומת זאת, אצלי, אני יכול לתת מים כמה ש... אני רוצה, פרטיגיישן, זאת אומרת, מלחים כמה שאני רוצה, ושאר הפקטורים האקלימטיים הם יחסית קבועים. טמפרטורה, עננים.
זאת אומרת, אתה יכול לבדוק איך הגפן גדלה בכל מיני תנאים בעצם.
בשדה.
בשדה, כן, ברור.
דבר שאי אפשר לעשות באירופה.
אוקיי. המדבר, יש לו משמעות בהקשר הזה, אתה אמרת, היו כאן לפנינו. מה אתה חוקר היום? זאת אומרת, באיזה מודלים אתה מנסה לפתח היום?
תראה, המדבר באמת משמש, כמו שאמרתי, למעבדה בשדה. אבל למשל, מחקר אחד שערכנו בשיתוף פעולה עם רמת נגב, המו"פ ברמת גבן, נגב, עם אמנון בוסטן, שם חקרנו את התגובה של 30 זנים שונים של גפן יין, מפינו נואר, קבנה סביניון, מוסקטל, you name it, לשינוי של טמפרטורה. בכמה? בשתי מעלות. זאת אומרת, היו לנו שני מקומות בהם גידלנו את 30 הזנים האלה, אחד במצפה רמון, השני ברמת נגב. ההבדל העיקרי היה 2 degrees, שני מעלות שינוי בין אזורי המחקר.
אתה, נדמה לי שאתה מדבר על שני אזורים שממש ממש מובחנים ביניהם בבית של גובה. מצפה רמון יושב על כמה? כמעט 800 מטר. ורמת נגב, אם היא מגיעה ל-130, אז נצא במחול.
נכון, נכון.
זה לא שתי מעלות, פרופסור.
זה לגמרי שתי מעלות. ברמה של עננים, ברמה של לחות, ברמה של קרקע, הכל היה מאוד דומה, וגם הטפטופים והצורה שאנחנו גדלנו את הצמחים, גידלנו את הצמחים, היה זהה לחלוטין. אז ההבדל האקלימי, האקלימי, הפקטור האקלימי העיקרי, היה באמת השתי מעלות.
שם לפעמים, כשפה חם נורא, ובאמת, יש פה ימים מאוד מאוד חמים, שם אחרי, אפילו בשעות הצהריים, אתה יכול ללכת, אתה יודע, בכיף, באזור של מצפה רמון.
בסביבות ארבע, כן, משהו כזה, כן.
נכון,
נכון, נכון, נכון.
אז עדיין אתה מתייחס לזה כשתי מעלות.
אני, ממוצע. יש לנו את כל,
ברור,
ברור, יש לנו את כל הדינמיקות של כל הפקטורים, ברמה היומי וביומה עונתי.
וזה נועד לתת לך את המקום האופציונלי, או בוא נגיד המקום הכי טוב כדי לגדל גפנים?
זה נועד על מנת לבחון את 30 הזנים אל מול טמפרטורה שעולה, גם במעט, אבל שעולה. וזה ברמה העולמי, אנחנו יודעים מה זה global warming, הצרפתים חושדים לשנות את מרבית הזנים שלהם באזור בורדו בעקבות Global Warming, בעקבות עלייה והיט וייבס שהם חטפו בקיץ, למשל.
זאת אומרת, אתה הולך עכשיו לפתח להם זנים?
אני לא הולך לפתח להם זנים, אני הולך, אנחנו הולכים להגיד להם, חבר'ה, יש פה 30 זנים, הזנים הם מאוד שונים והם מגיבים בצורה שונה להפרשי הטמפרטורה. ואלה הם השינויים. עכשיו, הצרפתים יכולים להגיד, אוקיי, יופי, אז אולי באמת חלק מהזנים שכרגע אנחנו מגדלים באזור של בורדו, לא נגדל אותם יותר בעוד 30 שנה, ונכניס זנים שיותר מתאימים לאקלים חם יותר, בשתי מעלות או יותר.
כשאתה מדבר על אקלים חם יותר בשתי מעלות, יש כאן הרבה מאוד חוסרים, כי פה הקרקע זה גיר, וגפנים אוהבות את הגיר, מתות עליו. בצרפת נדמה לי זה הרכב אדמה שונה, אבל אולי אני טועה, אני לא יודע, לא חרשתי שם עוד, אבל זה לא רק זה. כאן אין לחות, האזור של צרפת הוא די לח, ויש עוד הרבה מאוד מרכיבים אחרים. זאת אומרת, זה שתבוא ותגיד להם, תראו, אתם תוציאו 5 טון לדונם, מהמוסקט שהבאנו לכם כאן, אוקיי, זה פה, זה לא שם. אתה יכול להגיד שזה גם שם?
לא, זו נקודה מאוד, מאוד נכונה. תראה, בסופו של דבר, במחקר, אתה חייב להתפקס, אחרת אתה לא מסיים.
אוקיי.
אז כמובן שהמחקר שלנו, שנערך במשך 5 שנים, והיו בשיתוף גם עם אוניברסיטת אריאל, אלישיב דרורי, שעשה מזה יין, שימש לכמה היבטים. היבט אחד היה, מה הם הזנים המתאימים יותר לנגב, אוקיי? מהגידול ועד ליין, אוקיי? היבט אחר היה באמת לבחון זנים בהתחשב לשינוי האקלים, שגם בישראל יקרו, וגם באגן הים התיכון יקרו. לא רק בבורדו, זה יכול להיות בסיציליה, זה יכול להיות בדרום איטליה, זה יכול להיות ביוון.
אוקיי.
ככה שהמחקר שלנו אומר, חבר'ה, בגפן יין יש גנטיקה, יש עושר גנטי רחב מאוד, וניתן לזהות זנים ואולי מרקרים גנטיים, שניתן יהיה להשתמש לעתיד לבוא, או כבר להתכונן עכשיו, לפיתוח היברידים מסוימים, כדי להתמודד עם שינוי אקלים, לחילופי זנים, כדי להתמודד עם שינוי אקלים, וכך הלאה.
תראה, אתה כימאי בין היתר, זאת אומרת שחלק מהיכולת שלך זה לבוא ולהגיד, אם הגפן הזאת פה צמחת, ואני יודע שבצרפת או בכל מקום, במקומות אחרים, היא צריכה קצת יותר לחות, אז יכול להיות שאם אני מוסיף לחומרים מסוימים, היא תעמוד בלחות, ואז סבבה.
תראה, הלחות...
לא, אל תתייחס לזה רק... לא. הלחות, אני נותן כדוגמה, אתה גם יכול להוסיף דברים אחרים, נניח משטר דישון או דברים כאלה.
כן, כן, כן. אבל נגעת בנקודה של הלחות, שהיא מאוד מאוד חשובה, ודווקא לטובתנו. זאת אומרת ש... אם אנחנו חוזרים על המתודולוגיה, ברוך השם, פה בנגב לא צריך לשפוך על גפן יין את הכמויות של פסטיצידים ופונג'יצידים שמשתמשים בצרפת או באיטליה.
Okay.
שזה גם פוגע בבריאות שלנו, וגם עושה אינטראקציה.
בדיוק, זאת השאלה, פרופסור, האם אתה יכול לשנות, לשנות טיפה את ההרכב? נדמה לי שאתה יכול לא לעשות הנדסה, לעשות, אתה יודע, התאמה גנטית, כדי לשנות טיפה את ההרכב, ואז סבבה, גם את החומרים שלכאורה מזיקים לבריאות אתה יכול לתת, והגפן תסתדר עם זה.
מה שיש כרגע, למשל, זה עבודה די יפה על קנות. קנות שמעניקות עמידות למחלות, כמו מחלת בפטריות.
כן, מחלות קל כמה
שאני כן, אבל זה פחות, או היברידים שהם עמידים גם כן למחלות פרי, שבלחות גבוהה כמובן קורים הרבה יותר. זה פחות רלוונטיים אבל לנו. זאת אומרת, אני לא אתחיל כאן במכונים לחקר המדבר, עם כל הים של מחקר שאני יכול להתעסק בו, אני לא אתחיל לעבוד דווקא על איזה חומרים יכולים לעבור אקומולציה בפרי, כדי להתמודד יותר טוב עם מחלה כזו או אחרת בפטריה, כי אין לי פה, כמעט אין לי, מחלות פרי. כמעט ואין...
באיזה שלב של מחקר אתה נמצא עכשיו?
טוב, סיימנו את הפרויקט הענקי הזה של 5 שנים של מחקר, על 30 הזנים, אנחנו הולכים לפרסם את המאמר השלישי בנושא. עכשיו כרגע אנחנו עובדים על מליחות. מליחות קרקע זה אחד הצרות הגדולות בעולם. 50% מהקרקעות שמשמשות לחקלאות יהיו תחת מליחות, בעיית מליחות. בשנים הקרובות, בגלל עודף שימוש בפרטילייזרס.
בצונים.
או בגלל הקרקע עצמה, כמו ברמת נגב, או כמו פה, במצפה רמון, שהיא קרקע מליחה.
נכון, אבל פה אם אתה שם, בוא נגיד, גם שהיא קרקע מליחה, אתה מדבר על הסורפייס, על החלק העליון, בעוד שגפן יש לה שורשים די, בוא נגיד, אולי לא מגיע לקצה הקרום, אבל די עמוק.
די עמוק, כן, אבל המליחות היא לא נמצאת רק ממש על הסורפייס, המליחות נמצאת גם למטה, ואת זה רואים מאוד יפה, כשלמשל נותנים מים, אוקיי, משקיעים, בלי מלצ'ינג, בלי כיסוי, ואז במשך היום המלחים עולים למעלה ונוצר כל השכבה הלבנה של מליחות מסביב לצמח. עכשיו אתה, זה בעייתי.
אוקיי, אז אתה בודק איך להוריד את המליחות בקרקע, איך לייצר את הגפן יותר עמידה למליחות?
כן. אוקיי. לא איך לייצר את הגפן יותר מליחה, אני בודק בעצם כרגע איך קנות שונים, זאת אומרת מערכות שורשים שונה, מגיבה לשילובים שונים של מליחות והשקיה.
בכמה קנות משתמשים בארץ? 5, 6?
כן, אבל פה בנגב אנחנו די מאוד מקובעים מסביב לרוג'רי, למרות שיש עוד...
יש לך עוד 3 לפחות שמתאימות לכאן.
נכון, נכון, נכון. אז אנחנו בודקים כאלה ש... לאו דווקא משתמשים ושימושים פה בנגב. ואני אגיד לך עוד משהו. קנות הן חשובות גם לא רק ברמה של התמודדות לסביבה. הן חשובות גם כן מזה שקנות שולטות ביחד עם פקטורים אחרים על התפתחות הפרי. ועל חומרים כימיים שהם בתוך הפרי. בעצם קנה יכול גם להשפיע על ההרחב הכימי, ולכן על היין, עד כמה היין הוא זני, זה יכול להיות תלוי גם בהרכב בין הקנה לרוכב.
אוקיי, וגיליתם איזה תמהיל חדש? זאת אומרת, איזשהו חיבור שאכן יעמוד בדרישות, כי אתה יודע, אתה מכיר יין, נכון? יש יין שהוא יבש ויש יין שהוא מתוק, אבל יכולתם ליצור עכשיו במחקר איזשהו שילוב של קנה ורוכב, או קנה וכמה רוכבים, כדי שיתאימו?
כמובן, בביולוגיה, כמו שבביולוגיה, זה לא הכל אפס באחד.
לא, ברור.
נכון? אז אם קנה נותנת, נגיד, צימוח יותר טוב, זה לאו דווקא אומר שהיין יהיה יותר טוב.
לא,
אז למשל, באמת ראינו שקנה אחת שכן טובה לצימוח, היין תחת מליחות יחסית גבוהה, גרוע. לעומת זאת, קנה אחר, אז החלק הזני של הסירה, של היין של סירה, שזה ממש הרכב כימי מסוים, יותר נוכח, מרגיש יותר סירה מאשר עם הקנות האחרות.
אוקיי.
וזה תחת עקה. זאת אומרת שבסופו של דבר איזה קורם מסוים או יקב מסוים יוכל לבחור האם הוא רוצה נגיד יותר פרי אבל פחות זני, או האם הוא רוצה הרבה פחות פרי אבל יותר זני.
אתה בודק גם כן אפשרות של נניח לייצר עקה באופן מלאכותי, כי אז השורשים קולטים פחות מים, או שאולי אני לא ממש מכיר את זה, ואז בגלל שהם קולטים פחות מים, הם עדיין יכולים להשקות את הגפן, אבל הם קולטים פחות מלחים. נכנסתי לך לתוך המחברת.
לא, כן. זה טיפה ליותר מורכב, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מקבל פחות מים, אתה גם צומח פחות, ואתה גם חושף את הפרי יותר לקרניים של השמש, ושזה הבעיה השלישית שלנו, שזה הטמפרטורה והחשיפה של הפרי. וזה עבודה שעשינו עם יקב ננה, יקב טפרברג, על שינוי ההדליה, בגלל איזושהי היסטוריה מסוימת, ונוחות, בעיקר נוחות, VSP, שזה Vertical Shoot Pruning, זה צורת ההדליה היחידה כמעט בארץ, כאשר אתה נוסע באיטליה, כמו שבטח אתה נוכח, ראית, אז מכל עמק אתה יכול לבחון איזו שיטה אחרת של גידול, חוץ מבנטו, שבנטו גם כן זה מאוד אחיד. אבל אז פה VSP הוא לא כל כך מתאים, בגלל שהוא חושף את הפרי כל כך לקרני השמש, ויש לנו הרבה בעיות בעיקר ביינות לבנים, אבל לא רק.
פרופסור פייק, תשמע, על גפנים אנחנו יכולים לשאת
פה. לאור לאור לגמרי.
זה לא יסתיים, אבל לצערי, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.
לא דבר.
אלה אם כן דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, אורחים. ומה בפרק הבא? נא להכיר עדשת מים.
זה נקרא ככה כי יש לו הרבה מאוד חלבון, זה צמח שיש בו הרבה מאוד מאוד חלבון. קוראים לזה דקוויד, זה השם הפופולרי. זה בעצם צמחי יבשה שחזרו למים.
שימוש בבעלי חיים כדי להדגיש את הצורך שבשמירת הסביבה.
קוד שמישהו ירה באריה הססיל באפריקה, וזה עשה הדים עולמיים, כלומר לא אריות באופן כללי, אלא אריה ספציפי שאיזשהו רופא שיניים מארצות הברית בא וירה בו. עכשיו במקרה הססיל הזה עוקבים אחריו, עקבו אחריו הרבה מאוד שנים, הכירו אותו, הוא היה חלק מאיזושהי להקה, והיה לו כמובן שם, שזה תמיד דבר חשוב, וכל זה עורר המון המון הדים ציבוריים.
ומיקרואצות, מה אפשר לעשות איתן? מסתבר שהרבה מאוד.
יש יותר עניין להשתמש במיקרואצות בשביל האוכל.
אוקיי.
ואפשר להכין דלק.
אוקיי.
אפשר להכין חומרים מאוד יקרים בשביל השימוש ברפואה, בקוסמטיקה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.